אז באמת, כמו ששלמה הזכיר לנו, בעצם הגענו לאיזשהו פלונטר בעייתי. כי מצד אחד, כשניסיתי להגדיר את המושג מיסטיקה, אז סירבתי להעמיד אותו על דברים שגויים, או על טעות, כן? מיסטיקה זה לא בהכרח, לא זה מה שמגדיר את המושג מיסטיקה, גם מי שחושב שהכל טעות, וגם מי שלא מאמין לכל הדברים האלה, אני לא חושב שזאת ההגדרה הנכונה של המושג, יש לו הגדרה קטגוריאלית. עכשיו אפשר להתחיל לדון, האם אני מקבל את זה או לא מקבל את זה, וההגדרה הקטגוריאלית הייתה, משהו שהדרך להגיע אליו לא מסורה לכל אחד בשווה, כן, משהו אזוטרי, סובייקטיבי, איך שלא תקראו לו. אחרי זה עברתי למישור של אוקיי, אז מה, אז למה בכל זאת, איך בכל זאת מתייחס ההסבר או התיאור המיסטי לתיאור הרגיל, הפשוט. אז אמרתי התחלתי להיכנס לניתוח של מישורי הסבר מקבילים. הבאתי כמה דוגמאות לעניין הזה, אני לא אחזור עליהן, אבל המסקנה בסופו של דבר הייתה, זה שכאשר אנחנו מציעים שני הסברים שונים לאותו דבר, זה יכול להיות אחת משתיים. או שאף אחד משני ההסברים בעצמו הוא לא הסבר, זאת אומרת הוא לא מהווה תנאי מספיק למוסבר, אלא רק הצירוף של שני ההסברים ביחד בעצם מציע את התנאי המספיק, אמרתי שהסבר צריך להיות תנאי מספיק לתוצאה. רק הצירוף של שני ההסברים ביחד בעצם הוא הסבר. אנחנו קוראים לכל אחד מהם הסבר, אבל זה לא באמת נכון. הבאתי את הדוגמה של, כן, של יוצא בשאלה או חוזר בתשובה, משנה, אפשר להסביר את התעדים האלה במישור פסיכולוגי, בן אדם עבר משבר, עבר איזשהו תעזוע כלשהו, ולכן הוא מחפש לעצמו דרך שונה, והסבר פילוסופי שאומר שבן אדם הגיע למסקנות אחרות ממה שהוא חשב עד עכשיו. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אם נגיד ההסבר הפסיכולוגי היה הסבר, אז בעצם הוא היה צריך להיות תנאי מספיק. ותנאי מספיק פירושו של דבר, שאם מתקיים הזעזוע, יהיה שינוי של הדרך, גם אם לא תמצא לזה הצדקה פילוסופית, כי זה המשמעות של תנאי מספיק, שהתקיימותו מספיקה כדי שיתחולל המותנה, כן, שיתחולל האירוע או הדבר המוסבר. ואותו דבר אם אני חושב שההסבר הפילוסופי הוא הסבר, אז פירוש הדבר שההסבר הפילוסופי הוא תנאי מספיק, זה אומר שבלי שום משבר ובלי כלום, בן אדם בסופו של דבר עושה את הצעד הזה בגלל שהוא מגיע למסקנות אחרות, או כל מי שמגיע למסקנות אחרות משנה דרך, זה גם לא נכון כמובן. לכן כנראה שהדרך המאוזנת יותר להסתכל על זה, זה שכאשר בן אדם עושה צעד כזה, זה שילוב של שני המישורים, הפסיכולוגי והפילוסופי. וכל אחד מאיתנו, לא משנה, במינונים שונים, וכל פעם זה מינונים שונים, וכל פעם זה מינונים שונים, אבל באופן עקרוני, אפשר להסתכל על זה במישור הפסיכולוגי, אפשר להסתכל על זה במישור הפילוסופי, אבל מי שמחפש תנאי מספיק, זאת אומרת, הסבר, יצטרך להשתמש בשילוב של המישור הפילוסופי והמישור הפסיכולוגי ביחד. רק שניהם ביחד יכולים להציע תנאי מספיק לתוצאה. למשל, בן אדם עובר זעזוע, אז הוא מתעורר, הוא בודק את עצמו מחדש, האם משהו, איך שהוא חי או איך שהוא חושב, זה נכון או לא, ואז הוא מתחיל לבדוק, אולי יש דברים שנראים לו יותר, אז הזעזוע גרם לו לבדוק, אבל הבדיקה בסופו של דבר נעשית בכלים פילוסופיים, כי הוא מחפש מה נכון בעיניו, ולכן בעצם רק השילוב של הפסיכולוגיה והפילוסופיה ביחד, יכול להציע לנו איזשהו הסבר מלא, הסבר במובן של תנאי מספיק, לתופעה שעליה אנחנו מדברים. מצד שני, אם אנחנו מדברים על שני הסברים שכל אחד מהם הוא הסבר מלא, כלומר שהוא נותן תנאי מספיק, זה לא יכול להיות. כי אם שני הסברים, כל אחד מהם הוא תנאי מספיק, אז זה אומר שאם הסבר A מתקיים, זה תנאי מספיק, לכן יקרה המוסבר, למרות ש-B לא יתקיים. ואם B יתקיים, אז למרות ש-A לא יתקיים, גם כן יקרה המוסבר, כי B הוא תנאי מספיק, אבל זה לא יכול להיות. זאת אומרת, אז זה אומר שאחד מהם הוא הסבר, והשני הוא לא הסבר. אוקיי? זה, או לחילופין, זאת אומרת, אפשר להגיד שאו שמתקיים A או שמתקיים B. זה גם, זה גם יכול להיות איזשהו סוג של שילוב. זאת אומרת, או, אבל לא יכול להיות גם, גם וגם. לא יכול להיות שגם זה הסבר וגם זה הסבר. יכולות להיות תופעות, אם זה תנאי מספיק, לא הכרחי הוא מספיק, אז או A או B, גם הוא מודל אפשרי. נגיד, אני יודע מה, אני רוצה להסביר למה נוצרת אש. אז זה יכול להיות או שפשוף של גפרור, או ריכוז של קרני השמש עם זכוכית מגנטית. כן? כל אחד משניהם, אם הוא יקרה, תקרה אש. זה תנאי מספיק. בסדר? וכל אחד משניהם יכול להיות הסבר, אבל לא שניהם ביחד. זאת אומרת, האש קרתה או בגלל ריכוז האור, קרני השמש, או בגלל שפשוף של גפרור. לא יכול להיות ששני ההסברים נכונים גם יחד. זאת אומרת שהאירוע הזה מוסבר גם בהסבר A וגם בהסבר B, ו-A ו-B כל אחד מהם לחוד הוא הסבר. זאת אומרת, הוא תנאי מספיק. זה לא יכול להיות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כשאנחנו ניגשים עכשיו, הנושא שלנו זה מיסטיקה. אנחנו רוצים להבין מה היחס בין הסבר מיסטי לתופעות או לדברים מסוימים, לבין הסבר אחר, מדעי, רציונלי, גם שאני לא תקראו לו, הסבר שונה, הסבר נגלה, מול מסתר או מול מיסטי. אז מה יכול להיות שני הדברים? אתה יכול להגיד כמובן שההסבר המיסטי הוא פשוט הסבר לא נכון, אבל אמרתי, אני לא מזהה את המיסטיקה עם מה שלא נכון. גם אם אתה יכול לחשוב שמיסטיקה זה תמיד לא נכון, אבל לא זאת ההגדרה של מיסטיקה. את ההגדרה של מיסטיקה זה משהו אחר שדיברנו עליו. אז זה אומר שבעצם אמורה להיות לפחות אפשרות להתייחסות כפולה לאותו סט של עובדות או של אירועים או של עקרונות. יכול להיות הסבר מיסטי והסבר נגלה, רציונלי או לא, לא משנה, אובייקטיבי, אין איך שלא תקראו לו, ושניהם מהווים הסבר, כן, זה בעצם הנקודה. אלא שאם באמת כל אחד מהם לבד מציע הסבר, ולא הצירוף של שניהם, שימו לב, הצירוף של שניהם, אז אין שום בעיה, חזרנו לדוגמה של היוצא בשאלה או החוזר בתשובה. אבל אם אנחנו מתעקשים על מודל שכל אחד מהם הוא הסבר מלא בפני עצמו, אז זה לא יכול ללכת. הדרך היחידה לאפשר מצב כזה, זה אך ורק אם שני ההסברים האלה הם תרגומים של אותו הסבר לשפות שונות. כן? כשאני מסביר אירוע מדעי בשפה עברית, ומסביר אותה בשפה אנגלית, זה לא שני הסברים שונים לאותו אירוע. זה אותו הסבר שמוצג בשתי שפות שונות, אחד מהם הוא תרגום של השני, אבל זה לא שני הסברים, זה אותו הסבר. זאת אומרת, האפשרות היחידה שיהיו שני הסברים מלאים, ששניהם נכונים, גם, לא או, גם זה נכון וגם זה נכון, זה אך ורק אם שני ההסברים האלה בעצם הם תרגומים אחד של השני, שזה בעצם לא שני הסברים, זה הסבר אחד. זאת אומרת, מוצג בשתי שפות. אני אגיד למה, כלפי מה הדברים אמורים, לפני שאני אתקדם הלאה. הדוגמה שכמובן אני אגיע אליה בהמשך, של נגיד הסבר קבלי והסבר נגלה, לפסוקים בתורה, להלכות, למה שלא יהיה. יש הסבר נגלה והסבר נסתר. עכשיו, הטענה היא שההסבר הנגלה הוא הסבר מלא בפני עצמו, וההסבר הנסתר גם הוא הסבר מלא בפני עצמו. ואת אפשר להסתכל על זה במשקפיים של נסתר, על התורה, על ההלכה או מה שלא יהיה, אפשר להסתכל על זה במשקפיים של נגלה, וכל משקפיים נותנים לך תמונה מלאה וקוהרנטית. כן? זה האמונה הזאת של הפרדס, דיברנו על זה, שהתורה יכולה להיות מוסברת בכמה מישורים שונים במקביל, פשט, רמז, דרש וסוד, אבל גם בפשט יש כמה הסברים בסוד יש כמה הסברים, אבל יש כמה הסברים מקבילים שכל אחד מהם הוא הסבר נכון. עכשיו, זה לא יכול להתרחש, כמו שאמרתי קודם, אלא אם כן ההסברים האלה הם תרגומים אחד של השני. זאת אומרת, שאני בעצם מניח שההסבר הנסתר הוא לא הסבר אחר מההסבר הנגלה, הוא רק מנוסח במערכת מושגית או בשפה שהיא מה שנקרא נסתר. אלא שזה בעצם אומר שהנסתר הוא לא באמת משהו מקביל לנגלה, אלא הוא זהה לנגלה, רק מנוסח בשפה שונה, כמו לדבר בעברית ובאנגלית. אז נגיד, אם אברהם אבינו ושרה, אני מתרגם אותם לשפה הפילוסופית, זה חומר וצורה. אני מתרגם אותם לשפה הקבלית, חסד וגבורה, בסדר? או צד ימין וצד שמאל, אז או דין ורחמים, כן, או משהו כזה, רחמים ודין, כל מיני דברים כאלה, אם כל אחד מאלה מציע פרשנות מלאה או הסבר מלא לתורה, לפרשיות האלה נגיד של אברהם ושרה, אז זה אומר שבעצם מתורגם פה, מדובר פה בתרגומים. אבל בעצם זה אומר שחומר וצורה מתרגם לחסד ודין, בשפה הקבלית, בשפה הפילוסופית זה חומר וצורה. אז בעצם זה אומר, זה קצת מרוקן מתוכן את את המושג של מיסטיקה או של קבלה, כי זה בעצם אומר, זה בסך הכל תרגום של הנגלה לשפה אחרת, לעולם מושגי שונה, אבל זה תרגום, זה אותו, זה להגיד את אותו דבר בשפה אחרת.
אתה יכול להגיד את זה משני הכיוונים.
מה, לא שומע?
אתה יכול להגיד את זה משני הכיוונים, או שזה מרוקן את התוכן של הקבלה, או שזה מרוקן את התוכן של הנגלה.
נכון, נכון. אז אני אגיע גם בהמשך לעניין הזה, שבעל הלשם למשל יוצא בצורה מאוד חריפה, כן, מגדולי המקובלים האשכנזים, עם הרב קוק, סבא של הרב אלישיב, אז הוא יצא בצורה מאוד חריפה כנגד מקובלים שראו את הקבלה כמשל, ולא כתיאור אובייקטיבי של עולמות רוחניים. נגיד החסידות למשל, או לפחות זרמים מרכזיים בחסידות, נוטה לראות את הקבלה כאיזשהו משל לנפש האדם. זה בסך הכל צורה אחרת להתייחס לתופעות רוחניות נפשיות בתוכנו. אוקיי? וזה בעצם אומר בדיוק את מה שאמרתי קודם, שלתפוס את הנסתר כארגום לשפה שונה של הנגלה. הוא לא אומר משהו אחר, הוא אומר את אותו דבר רק בשפה שונה. בעל הלשם טען שדבר כזה הוא לא קבלה. דבר כזה הוא פסיכולוגיה בשפה אחרת. אבל הוא טען שקבלה פירושה עיסוק במשהו אחר, לא עיסוק באותו דבר בשפה שונה. ולכן הטענה שלו זה שקבלה עוסקת בעולמות רוחניים. יש איזושהי הקבלה בין נפש האדם לבין עולמות רוחניים, אבל זאת הקבלה. הנושא שבו עוסקת הקבלה זה עולמות רוחניים. ולכן היא עוסקת בנושא אחר, היא לא עוסקת באותו דבר רק בשפה שונה. אוקיי? זה בעצם הטענה שלו, כי אחרת אתה לא לומד קבלה, אתה לומד פסיכולוגיה. זאת בעצם הטענה שלו.
זה מסביר את הרב, זה מסביר את האנשים שהתנגדו לקבלה כאילו, גם בשל הדרדים בתימנים. הם התנגדו לגמרי לקבלה,
סוג של... למה צריך להתנגד לקבלה בגלל זה? מה הבעיה?
לא, כי הם... לא, כי הם... זה לא מתאים לתפיסה שלהם, כי אם זה רק אותו דבר בשפה שונה, אז זה בסדר. אבל הם טענו שכל הקבלה זה משהו שהוא, שבכלל...
אני לא מכיר את ההתנגדויות שלהם שם, אבל אני, על פניו אני לא רואה למה צריך להתנגד, בין אם זה משל ובין אם זה תיאור לעובדות.
יכול להיות שהם התנגדו לזה בגלל שזה, יש שם מושגים של כאילו האנשה, זרוע, ידיים, זה, לא?
יכול להיות, אבל אז בכל מקרה, אני חושב שגם אם זה משל, הם יכולים להתנגד לזה. עדיין המשל הזה מעניש, באלף, את הקדוש ברוך הוא. אז אני לא יודע, לא מכיר את הרקע להתנגדות שם, אז אני לא יודע לענות על זה, אבל על פניו אני לא רואה דווקא בדברים, בגישה הזאת, או המשל או לא המשל, בסיס להתנגדות. מה זה משנה? טוב, בכל אופן, אז זה הנקודה, זאת אומרת, הטענה היא ש... אנחנו בעצם נמצאים פה בפלונטר. אם אנחנו רוצים לטעון שהמיסטי והנגלה, או הקבלה והפשט, כן? הם שניהם תיאורים מלאים, שלמים, של העובדות, נקרא לזה פרשיות התורה, או ההלכה, או לא משנה, אבל גם המיסטיקה שעוסקת בעולם, מול מדע למשל, גם הם בעצם תיאורים מלאים של המציאות, או בשפה מיסטית או בשפה מדעית, הדבר הזה לא יכול להיות נכון, אלא אם כן מדובר בתרגומים של אותו דבר לשפות שונות. וזה בעצם, כמו שאמרנו קודם, מרוקן מתוכן את אחד משני הצדדים של המשוואה הזאת. אז אין פה באמת שני דברים. אני רוצה לטעון טענה אחרת, שזה לא שתי האפשרויות היחידות. יש משהו שהוא באמצע קצת, ואני חושב שזה המודל הנכון יותר, כדי להסביר את היחס בין מיסטיקה לבין חשיבה לא מיסטית. אני קודם כל ארצה להדגים מיפויים כאלה, או תרגומים לשפות שונות, רק כדי להבהיר יותר במה מדובר. אז בואו נתחיל, למשל, עם דוגמה שמאוד מאוד חביבה על כל מיני אנשים, החידוש של קופרניקוס. כן, עד קופרניקוס הקוסמולוגיה הייתה מבוססת על זה שכדור הארץ במרכז, והיקום מסתובב סביבו, כוכבי הלכת והשמש מסתובבים סביבו. וקופרניקוס שינה את נקודת המבט, ובעצם הציע שהשמש היא המרכז, וכוכבי הלכת, כולל כדור הארץ, מקיפים אותה. עכשיו, מקובל בעולם לחשוב שקופרניקוס גילה איזושהי תגלית מדעית שלא הייתה ידועה עד זמנו. אני כופר בזה, אני חושב שקופרניקוס לא גילה כלום. קופרניקוס בסך הכל הציע נקודת מבט שונה על אותו סט של עובדות, או מערכת צירים שונה. במקום לתאר את הקוסמולוגיה שלנו, כשמרכז מערכת הצירים, כן, מרכז הצירים יושב על כדור הארץ, בוא נשים את מרכז מערכת הצירים שלנו בשמש. אלה אליפסות ולא בדיוק כדור, אבל אני מתעלם כרגע מהעניין הזה. אז אני שם את מרכז מערכת הצירים בשמש, ומתברר שהתיאור יוצא הרבה יותר פשוט. או במילים אחרות אני רוצה לטעון שהשאלה האם כדור הארץ מסתובב סביב השמש, או השמש מסתובבת סביב כדור הארץ, היא שאלה חסרת מובן. שתי התשובות נכונות באותה מידה. אין או-או. זה רק שתי צורות לתאר. תבחר מערכת צירים, אם תשים אותה על כדור הארץ, אז השמש מסתובבת סביב כדור הארץ. אם תשים אותה על השמש, אז כדור הארץ מסתובב סביב השמש. כן, זה פשוט שאלה של נקודת מבט. אין פה אמת ולא אמת. החידוש של קופרניקוס זה שנקודת המבט ששמה את המרכז בשמש יוצרת תמונה שהיא הרבה יותר פשוטה לתיאור. במקום להסתבך עם האפיציקלים והדיפרנטים, יש תמונה הרבה יותר פשוטה, אז למה לא לשנות את מערכת הצירים באופן כזה שנותן לנו תמונה פשוטה, אבל זו לא תמונה יותר נכונה. אין פה נכון יותר ונכון פחות. בפיזיקה יש ויכוחים גדולים שקשורים לעקרון מח, מי שמכיר, וכל מיני דברים כאלה, עד כמה באמת אפשר להגדיר באופן אובייקטיבי מי מסתובב סביב מי, במובן הפיזיקלי. אבל במובן הקינמטי, במובן של בסך הכל של הגדרת התנועה, אין שום ספק שאין פה אמת ושקר, זה שניהם צודקים. קופרניקוס לא גילה אמת יותר נכונה ממה שהיה לפניו, שניהם צודקים באותה מידה. כן, הרבה פעמים מאשימים, נגיד, את החשיבה הדתית שהיא מאובנת, כמו החשיבה הקדם קופרניקאית. אנשים בטוחים שקופרניקוס גילה את אמריקה, קופרניקוס לא גילה כלום. קופרניקוס לא גילה שום עובדה מדעית, הוא גילה מערכת צירים נוחה, זה הכל. הוא גילה מערכת צירים שבה יותר נוח לתאר את הקוסמולוגיה שלנו, כן, את האסטרופיזיקה. אז הדוגמה, אני משתמש בדוגמה הזאת כדי להראות לכם ששני תיאורים שנראים מאוד מאוד שונים, אחד מהם הוא אפילו הרבה יותר פשוט מהשני, התיאור הקופרניקאי, הרבה יותר פשוט מהשני, הם בעצם תרגומים אחד של השני. זה לא שתי צורות תיאור, זה שימוש בשתי שפות כדי לתאר את אותו דבר. ולכן הרבה פעמים יש שני דברים שנראים לנו מאוד שונים, אבל כשאנחנו חופרים קצת יותר, אנחנו יכולים לגלות שבעצם מדובר פה בתרגומים. בפעם הקודמת גם הבאתי את הדוגמה בפיזיקה של תיאורים טליאולוגיים וסיבתיים. כן, אני יכול לתאר את האופטיקה או את המכניקה כאוסף של חוקים טליאולוגיים, חוקים תכליתיים. הגוף רוצה להגיע למקום עם האנרגיה הפוטנציאלית הנמוכה ביותר, עם הפוטנציאל הנמוך ביותר. זה תיאור תכליתי, רוצה להגיע, כן, שואף כביכול. והתיאור הסיבתי זה שכוח הגרביטציה דוחף את הגוף כלפי מטה. אלה שני תיאורים שקולים. בסופו של דבר אפשר לומר שיש פה תרגום של אותו תיאור לשתי שפות שונות. למרות שהשפות לגמרי שונות, מי שיסתכל עליהן במבט פשוט, לא יבחין בשום קשר ביניהן. אבל מתברר שזה בסך הכל תרגום. אפשר להוכיח שכל מה שאמרת פה, יש לו מקבילה פה, אתה יכול לתרגם כל תיאור פה ותיאור שם, וזה מתברר שזה בסך הכל שתי שפות. זה לא שני הסברים או שני תיאורים, אלא שתי שפות של אותו תיאור. ולכן, בהחלט נגיד ביחס לנסתר ולנגלה, יש טענות כאלה, אני חושב שהרבה אנשים חושבים כך, שבעצם בסך הכל מדובר בתרגום. זה בסך הכל תרגום לשפה של הנסתר, אבל אתה אומר את אותו דבר מה שאתה אומר בשפה של הנגלה. לכן, נגיד, כן, ככה ידוע, אני לא יודע אם יש מקור לזה ומה המקור, אבל ככה ידוע, מפורסם, שהאריזל שמח על הרמב״ם להלכה. בדרך כלל הלך בעקבות הרמב״ם. עכשיו, הרמב״ם הוא אולי הדמות כמעט הכי בולטת בניקור שלה לחשיבה קבלית. אז זה מוזר שכן המקובל המובהק ביותר, שיגידו גדול המקובלים, הם מצמד בהלכה דווקא לפסיקות של הרמב״ם. והטענה בעצם, אני חושב שעומדת מאחורי זה, זה שאם הראש של הרמב״ם עבד נכון בנגלה, אז הוא יגיע לתוצאה הנכונה. מה אכפת לי אם הוא מנמק אותה בשפה של הנגלה? גם בחשבון של הנסתר, בסופו של דבר זאת כנראה ההלכה הנכונה. רק תעשה את החשבון נכון, ואם אתה סומך על הרמב״ם שהוא עושה את החשבון נכון בנגלה, אז קח את התוצאה שלו ואתה יכול לסמוך עליה גם בנסתר, כי זה בסך הכל אותו דבר. לכן מה אכפת לי שהוא עושה את החשבון בשפה אחרת? אוקיי? זה התייחסות מאוד מקובלת ליחס בין נגלה לבין נסתר, אבל כמו שאמרתי קודם, זה בעצם קצת מרוקן מתוכן את אחד משני הצדדים האלה, כי זה בעצם אומר, זה שתי שפות שונות לתאר את אותו דבר. מה זה משנה?
הרב, זה משנה כי יש הבדל בין שפות בהקשרים של, יש דברים שיותר קל לנסח בשפה מסוימת.
כן, בסדר. אז אני אומר, אם אתה, כמו שאמרתי קודם, עם הקופרניקוס, אם אתה מגיע למסקנה שיותר קל לנסח את זה ככה, אז בבקשה. אני לא חושב שבמקרים שיש הסברים מקבילים בנגלה ובנסתר, אחד מהם הוא יותר פשוט מהשני, בטח לא באופן סיסטמטי. המקובלים, אני לא חושב שיגידו לך שההסתכלות בנסתר היא תמיד יותר פשוטה מההסתכלות בנגלה, או להפך. לא נראה לי שזאת הטענה. הם טוענים שזאת ההסתכלות הנכונה, ובעלי הנגלה יטענו שזאת ההסתכלות הנכונה. ולכן זה לא, מה שמבחין פה זה לא הפשטות. אז צריך להבין, אז מה כן?
אז הרב, אם הנגלה והנסתר זה שתי צורות שונות של אותו דבר, איך יכול להיות שיש מחלוקת ביניהם?
רגע, אני אגיע לזה, אתה מקדים אותי קצת, אני אגיע לזה.
כן, יש לי בשלב ברמב״ם שאומר, מורי שהרמב״ם סובר שמניחים תפילים בחול המועד, ולפי הקבלה מקצץ בנטיעות.
נגיע. נגיע לכל. תראו, הדוגמה הכי מובהקת לדברים האלה, ואני פשוט עובר פה ל... אני עובר פה לויקיפדיה, מערכת קואורדינטות, אוקיי? מערכת קואורדינטות, אז אנחנו רגילים למערכת, תסתכלו על הדבר הזה פה. כן? תסתכלו על זה כאילו שיש פה מערכת צירים, אוקיי? זה ציר Y וזה ציר X, בסדר? אז נגיד הנקודה הזאת שנמצאת פה. נקודה שנמצאת פה, אוקיי? אז אפשר להסתכל עליה, רכיב ה-X שלה הוא פה, ורכיב ה-Y שלה הוא פה. נכון? אפשר לתאר אותה במונחים של X ו-Y, ההיטל שלה על X וההיטל שלה על Y. זה מערכת הצירים הקרטזית, קרטזיוס זה דקארט, כן? מערכת הצירים של דקארט, הוא מצא אותה, הוא הציע אותה. אבל יש צורת תיאור אחרת שנקראת צורת תיאור פולארית, שזה אומר, אני מתאר את הנקודה הזאת לא באמצעות ההיטלים שלה על ציר X וציר Y, אלא במונחי המרחק שלה מהמרכז, והזווית הזאת, בין הקו הזה לבין ציר ה-X. גם זה תיאור חד ערכי של הנקודה הזאת. אז בואו למשל ניקח, המעגלים האלה זה ברדיוסים של 1, 2 ו-3. בואו ניקח נגיד את המעגל של ה-2. אוקיי, הנקודה הזאת שהסתכלתי עליה קודם, הנקודה הזאת זה זווית של 60 מעלות, כתוב פה, נכון? זווית של 60 מעלות זה אומר שאם הדבר הזה, הרדיוס פה הוא 2, נכון? זה רדיוס המעגל, אז הוא 2. אז פה הדבר הזה, זה 2 קוסינוס 60, זה בדיוק 1, קוסינוס 60 וחצי. אז זה 1, אוקיי? ההיטל של זה על ציר ה-X. והדבר הזה הוא כמובן שורש 3, אוקיי? משפט פיתגורס. אז Y זה שורש 3, X זה 1, והדבר הזה כמובן הוא 2, לפי משפט פיתגורס. אפשר לתאר את הנקודה הזאת בשתי צורות. הצורה הקרטזית זה להגיד 1, שורש 3, רכיב ה-X ורכיב ה-Y, ואפשר לתאר את זה דרך מרחק 2 בזווית 60 מעלות. גם כן יביא אתכם בדיוק לנקודה הזאת באופן חד ערכי. הדבר הזה נקרא תיאור קרטזי ופולארי של נקודות במישור. אפשר לתאר את זה קרטזית, אפשר לתאר את זה פולארית. שני התיאורים האלה שקולים לגמרי. אתם רואים, מי שמכיר, מי שלא מכיר, מי שמכיר זה ברור, ידוע. כן? אפשר להגיע, יש לי פה X ו-Y, זה תיאור הקרטזי, R ותטה, R זה הרדיוס, המרחק, ותטה זה הזווית. אפשר להגיע, אם יש לך את X ואת Y, אתה יכול למצוא את R ואת תטה, אם יש לך את R ואת תטה, אתה יכול למצוא את X ואת Y. אוקיי? דברים הכל ידועים. למה אני מראה את זה? כי זאת דוגמה נהדרת לשני תיאורים שונים, בשפות שונות לגמרי, אבל בעצם מדובר פה בתרגום של אותו דבר, בסך הכל זה נקודות במישור. אתה יכול לתאר אותם בשפה קרטזית או לתאר אותם בשפה פולארית, אבל זה תרגומים. זה תרגום של אותו דבר לשתי שפות שונות. אז אי אפשר להגיד, אי אפשר לשאול נגיד מה אמיתי, התיאור הקרטזי או התיאור הפולארי, מה אמיתי יותר? זאת אומרת, מה אמיתי יותר? בסך הכל שתי שפות לתאר את אותו דבר, אין פה נכון ולא נכון. בדיוק כמו התיאור של קופרניקוס, אוקיי? בעצם התיאור של קופרניקוס אומר לי, השאלה אם אני, זה תמיד פולארי, השאלה אם אני שם את ראשית הצירים על השמש או על הארץ. זה הכל. אבל חוץ מזה, שתי צורות תיאור שקולות. יש כמובן אינסוף מערכות צירים, אפשר לנסח כמה שאתם רוצים, וכולם שקולות זו לזו. אז זאת, אלה שתי דוגמאות, כן, קופרניקוס והמערכת צירים הקרטזית והפולארית, אלה דוגמאות לתיאורים לכאורה שונים, אבל בעצם כשמסתכלים על זה יותר מקרוב, מבינים שזה בסך הכל תרגומים של אותו, של אותו דבר. תרגום לשפות שונות של אותו דבר. אולי דוגמה נוספת שפעם חשבתי עליה, אם יש את הטבלה המחזורית בכימיה. אוקיי? אז הטבלה מונה שם את היסודות, לא משנה, זה רשימה של יסודות, שהם בעצם הבסיס לכל החומר שמוכר לנו ביקום. אוקיי? סדרה של מספר מסוים של יסודות. בפיזיקה העתיקה, או למטאפיזיקה או פיזיקה העתיקה, הם בנו את כל המציאות של העולם על ארבעה יסודות. אדמה, מים, רוח ואש. אדמה, אפר, לא משנה. מים, רוח ואש, אוקיי? וכל חפץ, וכל יצור, העולם שלנו הוא איזשהו תמהיל של ארבעת היסודות האלה. עכשיו זה נשמע לנו כמו איזה פיזיקה עתיקה שמנותקת לחלוטין כמובן מתצפית ומחשיבה כמותית ושיטתית ומדעית, ולכן עוד פעם, כמו אצל קופרניקוס, ברור לנו שהם דיברו שטויות והיום אנחנו יודעים מהי האמת. אבל אני רוצה לטעון שגם שם זה לא פשוט כל כך. כי בהחלט אפשר להגדיר את המים, האדמה, הרוח והאש, כאיזה שהם קומבינציות מסוימות, שתמהילים שונים שלהם בהחלט יכולים לתאר כל אובייקט בעולם. נגיד, לא יודע מה, אבן יש בה הרבה מאוד ממרכיב האפר, ואולי קצת ממרכיב המים, ולכן זה איזושהי... כן, וקטור של ארבע מקומות, בכל מקום תשימו את העוצמה של אדמה, רוח, מים או אש, שיש בדבר הזה, כן? כל דבר כזה הוא בעצם וקטור של ארבעה רכיבים. אז אפשר לתאר בשפה הזאת כל אובייקט בעולם, התיאור הזה, אי אפשר להגיד שהוא לא נכון. כן, אריסטו לא, אני לא חושב שאריסטו התכוון לטעון שבפועל, איך יוצרים אבן? לוקחים אדמה, מים ואש בתמהיל מסוים, מערבבים אותם היטב ויוצא אבן. לא התכוון לומר את זה. הוא התכוון לדבר על תכונותיה של האבן. תכונותיה של האבן הם שיש לה איזשהו אינרציה, יש לה איזשהו כובד, כמו אפר. אבל היא לא אפר במובן שהיא לא מתפזרת, כן, היא קשיחה. יש פה גם אולי מימד של מים שמחברים את האפר ויוצרים ממנו איזה משהו אחד. לא חשוב כרגע, אני לא בקיא במטאפיזיקה של אריסטו, אבל זו צורת תיאור לחלוטין לגיטימית ותקפה של כל האובייקטים בעולם. שום דבר פה לא יתברר כלא נכון. זה בסך הכל אולי צורת תיאור לא פוריה. אי אפשר לייצר ממנה חומרים כימיים או לנבא אולי תוצאות של הרבה. העובדה שהכימיה המודרנית היא הרבה יותר פוריה, הרבה יותר מועילה, אפשר לנבא איתה הרבה יותר תוצאות, להסביר איתה הרבה יותר דברים. אז לכן ברור לי למה מאמצים אותה, אבל תבינו שזה במובן הזה, זה בדיוק כמו הסיבה שמאמצים את מערכת הצירים של קופרניקוס. זה לא כי זה יותר נכון, זה כי זה יותר אפקטיבי, מועיל, יעיל, אלגנטי, פשוט, נוח, לא משנה. אבל אין פה נכון ולא נכון. זה בסך הכל מערכת צירים שונה, שאפשר לתאר את המציאות גם איתה וגם עם מערכת הצירים ההיא. אין שום בעיה עם זה. אין פה שום דבר לא נכון. ובהסתכלות הזאת אתם יכולים לראות, כן, כמעט מגיעים לפוסט מודרניות, בהסתכלות הזאת אתם יכולים לראות שבעצם כל תיאור שתיתנו למציאות, הוא תיאור נכון כמו כל תיאור אחר. הוא בסך הכל משתמש במערכת מושגים שונה, הוא תיאור לזה איזשהו בסיס שונה, שקומבינציות של עברי הבסיס, קומבינציות שונות של עברי הבסיס, ייתנו את האובייקטים או את העקרונות שאתם רוצים להסביר. תבחרו בסיס, וזה ייתן לכם את התיאורים, זה הכל. אם אתם רוצים לתאר את זה במונחי התכונות של אדמה, רוח, מים ואש, האש שואפת למעלה, המים נוזלים, האדמה נחה אבל מפוררת, האוויר, אף, לא יודע מה, דליל, לא משנה מה, קומבינציות של דלילות, חום, כובד, מוחשיות, מסיביות, קומבינציות שונות כאלה באמת מתארות את כל האובייקטים בעולם, זה נכון. ולכן אין שום בעיה לתאר באופן כזה, זה רק כנראה לא אפקטיבי מבחינה מדעית, זה לא יקדם אתכם הרבה, לא תצליחו להסביר עם זה הרבה דברים, או לנבא הרבה דברים, או לייצר, להשתמש טכנולוגית, הדברים האלה, כן, לא הצליחו, אני חושב, להתקדם הרבה בפרמקולוגיה על סמך ארבעת היסודות של אריסטו. ועל סמך הטבלה המחזורית כנראה מצליחים יותר, אוקיי? כן, בייצור תרופות. אז בסדר, זה יותר מועיל, יותר אפקטיבי, האם זה יותר נכון? לא יודע אם זה יותר נכון, זה פשוט הסתכלות מזווית שונה, זה הכל. במובן מסוים, אולי אפשר אפילו להגיד, שזה הסתכלות ברזולוציה יותר גבוהה על אותו דבר, אם ננתח את מרכיבי האש, מרכיבים הכימיים כביכול של האש, כן, זה אין דבר כזה, אבל מרכיבים הכימיים של האש, או של האפר, או של הרוח, או משהו כזה, יכול להיות שנגיע לטבלה המחזורית. ואז זה בסדר הכל תיאורים ברמות רזולוציה שונות, זה הכל. לא נכון ולא נכון, זה לא שיש נכון ולא נכון.
אז מיכי, כמה ממדים אתה צריך לתאר מחציות?
מה שומע?
כמה ממדים צריך לתאר מציאות באופן מושלם?
מה זה נקרא באופן מושלם? אתה יכול לתאר את זה בכמה ממדים שאתה רוצה. תלוי, מה מעניין אותך? אם אתה רוצה לתאר את המציאות ב- 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 ברמה של האם זה דומה לאש, רוח, מים או אפר, יש לך תיאור מלא עם ארבעת המרכיבים האלה? שאלה מה אתה מחפש לתאר במציאות? אם אתה רוצה לתאר לי הרכבות כימיות, מה שאנחנו קוראים היום, איך בדיוק זה נוצר ומה זה עושה, אז אריסטו לא יעזור לך הרבה, כן, זה ברור.
אז זה לא דומה לקופרניקוס, שמה זה אידנטיקל.
לא, אני מסכים.
שמה זה התמרה.
אני מסכים, זה לא דומה לקופרניקוס במובן הזה, שנגיד ככה, אני יכול את ארבעת היסודות של אריסטו לתאר כנראה עם הכימיה והפיזיקה שלנו היום, זה די ברור. אבל אני לא יכול את הפיזיקה ואת הכימיה שלנו היום לבנות על הרמה, כן, האדמה, רוח, מים ואש של, של, של אריסטו.
זה חסר משמעות.
זה לא משמעות, להביא ממערכת צירים קרטזית ופולארית, ששם זה דו-כיווני.
אז זה לא תרגום.
אתה שומע?
זה לא תרגום דו-כיווני.
לא, נכון, לכן אני אומר, זה באמת, אתה צודק שזה לא אותו דבר בדיוק, כמו המערכת צירים קרטזית ופולארית, אבל בסך הכל אני רוצה לטעון שאין פה נכון ולא נכון, זה הנקודה. זה רק זה תרגום לפחות בכיוון אחד, אוקיי? אז הטענה שבעצם, מה שאני רוצה לומר, זה שיש דברים שעל פניהם נראים מאוד שונים, כמו שאתם רואים קבלה נגיד ונגלה, אבל כשמסתכלים בעומק, בהחלט יכול להיות שהם שניהם נכונים, שניהם מתארים את אותו דבר בשפות שונות, זה הכל. אז לכן אין פה באמת שני הסברים שונים או שתי התייחסויות שונות. אבל, תשימו לב, אני חוזר חזרה לוויקיפדיה, פה יש נקודה מאוד מעניינת. תסתכלו על המשוואה הזאת, כן? מי שלא נוח לו עם משוואות, זה לא ממש נצרך, אבל מה קורה כש-X שווה ל-0. אז כש-X שווה ל-0, הביטוי הזה לא מוגדר. נכון?
נכון.
נכון שארק טנגנס של אינסוף זה לא נורא, אפשר למצוא לזה, זה 90 מעלות, אבל אם תסתכלו כשגם Y וגם X שווים ל-0, זה ודאי לא מוגדר. ומה זה דבר הזה אומר? תסתכלו על הנקודה הזאת במרכז, אוקיי? הנקודה הזאת במרכז, התיאור הקרטזי שלה זה X שווה ל-0 ו-Y שווה ל-0. התיאור הפולרי שלה זה R שווה ל-0, כי המרחק מהראשית הוא 0.
כל סיגמה.
אבל כל זווית שתרצו, כל תטא. כן. נכון? כל זווית שתרצו. הזווית לא מוגדרת. או אם נצייר, תקלו, אני אעשה אולי, סליחה על הגלישות קצת למתמטיקה, אבל המתמטיקה מאוד עוזרת פה להבהיר את הנקודה. תסתכלו. נגיד שזאת זאת מערכת הצירים, אבל אני אעשה עכשיו את התרגיל הבא. אני אצייר מערכת צירים קרטזית, שזה R וזה תטא, אוקיי? עכשיו אני שואל, כש-X שווה ל-0 ו-Y שווה ל-0, זאת נקודה על המערכת ה... כן, אם זה היה X ו-Y, אז הנקודה X שווה ל-0 ו-Y שווה ל-0 היא פה, נכון? למה הנקודה הזאת מתאימה על המישור הזה? מתאימה לכל ציר ה-Y. נכון? ל-R שווה ל-0 וכל תטא. ואת היא מתאימה לקו שלם במישור הפולרי. נקודה במישור הקרטזי מתאימה לקו שלם במישור הפולרי. ואת ל-R יש לה, בקיצור, כשאנחנו רוצים לזהות נקודה בקרטזי עם נקודה בפולרי, זה לא עובד במקום אחד. בנקודה X שווה ל-0 ו-Y שווה ל-0, מה שמתאים לה זה אינסוף נקודות בתיאור הקרטזי. מהו האינסוף הזה? R שווה ל-0 וכל תטא שתרצו, אינסוף תטא. אוקיי? זה אומר שההתאמה הזאת, למרות שהיא נראית מאוד חד ערכית, ואפשר לעבור מאחד לשני, לא נכון, היא נשברת. יש נקודה שבה אין התאמה. נקודה אחת בתיאור הקרטזי, אין לה נקודה אחת שמתאימה לה בתיאור הפולרי, יש לה קו שלם בתיאור הפולרי. מה זה, זה מה שנקרא, כן, זה מה שגורם, לא נקרא, זה מה שגורם למה שקרוי בטופולוגיה, דפקטים טופולוגיים. זה נושא משעשע בפני עצמו, אבל אני לא אכנס לזה כאן. במקום שבו נשבר את ההתאמה הזאת, יכולים להיווצר דפקטים טופולוגיים. עכשיו, מה שבעצם, אבל הדבר הזה אומר, זה שמה שנראה לנו כתרגום פשוט אחד של השני, הוא תרגום לא כל כך פשוט. אי אפשר לתרגם את הנקודה X שווה ל-0 ו-Y שווה ל-0 לשפה הפולרית באופן פשוט. יש שם אין סוף אפשרויות לתאר את הנקודה הזאת. התרגום שם נשבר. וכשהתרגום נשבר, פירושו של דבר, שבכל זאת זה לא סתם תרגום אחד של השני, זה שתי שפות שונות. יש קשר הדוק ביניהן, ברוב מוחלט של הנקודות במישור, אבל בנקודה אחת או בקו אחד, אם תסתכלו על הפולרי, זה נשבר. שם התרגום לא עובד. וכשהתרגום בין שתי השפות לא עובד, זה אומר שזה לא שתי שפות שונות, אלא זה באמת מתאר שני דברים שונים. אלא שהם זהים אחד לשני כמעט בכל ההקשרים. למעט הפגמים הטופולוגיים האלה, כן, הדפקטים האלה, הנקודות החריגות המסוימות האלה. ומתברר שישנם התאמות שהם כאילו תרגומים אחד של השני, הם תרגומים אחד של השני, שמתברר שהם לא לגמרי תרגום. זה נראה כמו תרגום, כי ברוב על רוב המילים בשפה, יש תרגום של מילה פה מול מילה שם. אבל אם תרצו לכתוב את הערך המילוני על X שווה ל-0 ו-Y שווה ל-0 במילון הפולרי, תצטרכו ספר שלם בשביל, לא ספר, אין סוף, זאת אומרת, אי אפשר לכתוב את זה. אין תרגום לשפה הפולרית.
אבל אומר, אין פה תנאי מספיק.
יש פה משהו שהוא, אני לא יודע אם לקרוא לו לא תרגום, זה שני דברים שונים, שבמובנים מסוימים הם בכל זאת תרגום אחד של השני, אבל כנראה לא לגמרי באופן מהותי.
אבל זה לא רלוונטי. אז תגיד שזה שונה, למרות שזה דומה, אבל זה לא בתנאי מספיק, או שזה מספיק, או שזה מספיק.
לא הבנתי.
זה, אוקיי, אז ההתמרה מקרטזי לפולרי היא לא מושלמת.
אוקיי.
אבל בתנאי מספיק, לפי הגדרה, אחד מספיק.
אוקיי, זה בדיוק הנקודה. אז אני אומר, בכל נקודה במישור חוץ מהראשית, שניהם תנאים מספיקים. תן לי את הקרטזי או את הפולרי, יש לי את מלוא המידע. בנקודה אחת לא. בנקודה אחת לא.
אבל בהגדרה של תנאי מספיק זה לא רלוונטי.
לא, זה רלוונטי. כי מה שאני רוצה לטעון בעצם, מה שאני ארצה עכשיו לטעון, אם אתם זוכרים בשיעור הקודם, דיברתי על הנס ועל היחס בין נס לגזרת הכתוב. ששניהם זה בעצם פגמים טופולוגיים. שניהם זה שבירה של ההתאמות, כי נגיד, מה זה נס? נס זה נגיד בבקיעת ים סוף. הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל עומד על שפת ים סוף, אני כרגע מניח שהיה שם הנס כפשוטו, כן, תעזבו כרגע את ההסברים האחרים, אז עם ישראל עמד על שפת ים סוף, הפיזיקה לא נותנת את המענה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כן, ים לא נבקע סתם ככה לשניים, או לשתים עשרה איתו. אז הפיזיקה לא עובדת, מה עושה הקדוש ברוך הוא? עוצר את הפיזיקה, מתערב ועושה נס. עכשיו, לאירוע שקרה שם, אין הסבר בפיזיקה, כי חוקי הפיזיקה הושבטו באותה נקודת זמן, אבל יש לו הסבר במישור התיאולוגי, במישור של החשבונות של הקדוש ברוך הוא, הוא עשה את זה מסיבה, כנראה סיבה טובה שהייתה לו, אוקיי? אז זה אומר שההסברים הפיזיקליים וההסברים התיאולוגיים יכולים להיות אולי כמעט תרגומים אחד של השני, כל אירוע אתה יכול להסביר פיזיקלית, כמו התפוח של ניוטון, ואתה יכול להסביר תיאולוגית, אבל לפעמים זה נשבר. יש נקודות שלהם, יש לך הסבר בנסתר, אבל אין לך הסבר בנגלה. ההתאמה בין הנסתר לבין הנגלה נשברת. זה הנס. או אם תרצו גזירת הכתוב, זה בעצם פגם טופולוגי בהתאמה בין הנגלה לבין הנסתר. כן? כאשר גזירת הכתוב, פירושו של דבר, יש פה דין שאין לו הסבר בנגלה. אם אין לו הסבר בנגלה, אז למה עשו אותו? כנראה שיש לו איזושהי סיבה טובה למה התורה אומרת את הדין הזה. ההנחה המקובלת היא שיש לו, עוד פעם, אני מניח את ההנחות המקובלות כרגע, בלי להיכנס לאידיאולוגיות ולמה באמת חושבים, אני רק מדגים את העיקרון, את הרעיון. אז הטענה היא שלדין הזה כנראה יש הסבר בעולם של הנסתר, בעולם התיאולוגי, בעולם של הקדוש ברוך הוא. בצורת החשיבה שלנו, ביומיום שלנו, אין לו הסבר, או לפחות אנחנו לא מכירים לו הסבר. אז המתאם הזה שיש בין הסברים נגלים להסברים נסתרים, נשבר בדינים האלה של גזירת הכתוב, כמו שהמתאם בין המדע לבין התיאולוגיה נשבר במקומות של הנס. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהמיסטיקה מתייחסת לנגלה כמו הפולרי לקרטזי, אבל שימו לב, כמו הפולרי לקרטזי, כשאנחנו כבר יותר חכמים ומבינים, שהיחס בין פולרי לקרטזי זה לא סתם תרגום פשוט. יש פה משהו אחר. יש התאמה אולי בהרבה מאוד מההקשרים, אבל יש מקומות שבהם זה נשבר. תראו, אני אתן לכם למשל דוגמה, שאולי תעזור להמחיש קצת איך הדבר הזה יכול לקרות. אם יש מכירים את הספר של דאגלס הופשטטר, כן, גדל אשר בח. ספר מאוד ידוע, זכה בפרס פוליצר על הספר הזה. פוליצר, אני חושב. על הספר הזה, ושם הוא מנסה להסביר יסודות של לוגיקה, תורת החישוביות, כן, יסודות מסוימים בחשיבה מתמטית ושל מדעי המחשב. ובין היתר הוא מציע שם משחק. והמשחק הזה, חיפשתי, אגב, יש לו ערך בוויקיפדיה, זה נקרא המו פאזל, M-U, מו פאזל, אבל זה עולה אצלי בצורה הפוכה, אני לא יודע, הערך הזה בוויקיפדיה כתוב, יכול להיות שהגלמים של אופשטטר שם התעללו בערך הזה, כי משהו שם זה עולה בצורה מוזרה. מול ימין איכשהו, ולא יודע, לא התנחת, רציתי לשתף את זה איתכם, אבל לא עולה טוב. בכל מקרה, העיקרון הוא כזה, הוא מציע את המשחק הבא, בוא נניח שיש לנו שפה שיש לה שלוש אותיות, M, I ו-U, אוקיי? עכשיו אנחנו מתחילים מהמילה M, I. יש לנו ארבעה, נדמה לי שהיו שם ארבעה כללים, איזה מניפולציות מותר לעשות על המילה, על מילה קיימת כדי ליצור עוד מילה שהיא חוקית בשפה. אז נגיד אם המילה M, I היא חוקית, ונגיד שיש כלל שכל מה שמתחיל ב-M, אפשר להכפיל את כל מה שאחריו. אז נגיד את המילה... אוקיי. טוב, יש לנו א' ב', א' ב', של שלוש אותיות. בסדר? זה א' ב' של השפה. תחשבו, במקום 22 אותיות בעברית, יש שלוש. עכשיו, יש לנו מילה אחת שהיא חוקית, נתון שהמילה M-I היא חוקית בשפה. נקרא לזה אקסיומה, אוקיי? עכשיו, יש לנו שלושה כללים, או ארבעה כללים, שאומרים לנו מה מותר לעשות על מילה שהיא מילה חוקית בשפה, כדי לייצר עוד מילה. לזה קוראים הדקדוק של השפה, אוקיי? אז בוא נגיד שמילה שמתחילה ב-M, בסדר? נגיד כלל ראשון, סתם זה יש לו כללים משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הכללים שלו, אמרתי לכם, לא הצלחתי להעלות את הערך הזה בוויקיפדיה, נגיד שזה הכלל הראשון, זאת אומרת, אז המילה M-I, לפי הכלל הזה, אפשר לייצר ממנה M-I-I, נכון? אפשר להכפיל את ה-I, כי זה מה שמופיע. עכשיו, אבל אם המילה הזאת חוקית, אז עכשיו גם המילה הזאת חוקית, נכון? כי אפשר לכפול את ה-II, כי זה גם מתחיל בהם, וכן הלאה. אז זה כלל אחד. נגיד, כלל שני, זה אפשר מילה שהסתיימת ב-I, אפשר להחליף, אפשר להוסיף U, אוקיי? זה הכלל השני. אז למשל, את המילה הזאת, אם היא חוקית, אז גם המילה הזאת חוקית, אוקיי? או אם המילה הזאת חוקית, אז גם פה אפשר להוסיף U, אוקיי? עכשיו שימו לב, אני מפעיל, עכשיו זאת גם המילה הזאת גם חוקית, עכשיו תראו מה אני מייצר ממנה, אני מייצר ממנה את המילה הזאת, ואני כופל את כל מה שאחרי ה-M לפי הכלל הראשון, אוקיי? וכן הלאה, ואתם רואים עכשיו איך ה... המילון של המילה הזאת מתרחב, אפשר להוסיף פה כמובן, כשיש במילה שני U, אפשר למחוק את שניהם, סתם, לא משנה כרגע, אז אם יש לי איזה מילה עם שני U'ים, אז אפשר למחוק את שניהם, בסדר? או לא משנה, איזשהו סט של כללים, זה הדקדוק של השפה, סט הכללים הזה מייצר את המילון של השפה, בסדר? עכשיו, הטענה של השאלה של אופשטטר הייתה, נגיד שיש לי את נתון לי סט הכללים, האם אפשר, האם המילה, האם המילה MU היא חוקית? או תוכיחו, האם היא, אם היא חוקית או אם היא לא חוקית, האם אתם יכולים להוכיח על סמך המילה הראשונה, זו המילה הנתונה שהיא חוקית, ונגיד שלושת הכללים, עוד פעם, זה לא הכללים שלו, לכן אני סתם אומר, אל תנסו לפתור את זה עכשיו, זה לא החידה הנכונה, אבל רק להסביר את העיקרון, כן? והאם אני אצליח להגיע למילה MU, בסדר? אז זאת הייתה השאלה, כשמנסים לשחק עם, עם הכללים האלה, מנסים לשחק עם הכללים האלה, מגלים שזה מאוד לא פשוט להוכיח את המילה הזאת היא חוקית או שהיא לא חוקית. ומה שעושה אופשטטר, הוא אומר, אוקיי, בואו נסתכל עכשיו על אותה מערכת כללים, ונתרגם את זה לשפה הבאה. כן? סליחה. תרגום. עכשיו, M מתורגם לשלוש. אוקיי? I מתורגם לאחד. ו-U מתורגם לאפס, אוקיי? זה לא משנה. עכשיו תשימו לב שהמילה מי למשל, זה 31 בשפה החדשה, נכון? M זה 3 ו-I זה 1. אבל עכשיו אני יכול לתרגם גם את הכללים. עכשיו תשימו לב, מה שאני אעשה עכשיו, מילה שמתחילה ב-M פירושו מילה שמתחילה ב-3, נכון? אז בעצם אפשר לכפול את כל מה שאחרי ה-M. זאת אומרת, נגיד, או נתחיל, מילה שמסתיימת ב-I, זה מילה שמסתיימת ב-1. אפשר להוסיף ל-U, מה הכוונה? לכפול אותה ב-10, נכון? להוסיף לה עוד 0. נגיד 31 מסתיים ב-1, אפשר להוסיף לו 0. אז הגענו מ-31 ל-310, זאת אומרת, אפשר לכפול את זה ב-10. כשיש במילה שני U'ים, אפשר למחוק את שניהם, מה הכוונה? אפשר, נגיד, אם זה בסוף, אפשר לחלק ב-100. זה לא נגיד אם יש שני U'ים בסוף. אפשר למחוק את שניהם, הכוונה אפשר לחלק ב-100. אתם רואים שאני יכול לתרגם את הכללים, את כללי הדקדוק, לשפה אריתמטית. זאת אומרת, אני יכול, במקום לנסח כללים טיפוגרפיים, כללים על האותיות, ברגע שהפכתי את זה למספרים, זה הפך להיות בעיה מתמטית. עכשיו השאלה אם אני יכול לייצר מ-31 את 30. האם אני יכול לייצר את מו? מו זה 30. עכשיו אתם מבינים שאתם יכולים לתת את זה לתוכנת מחשב, או להוכיח את זה בכלים מתמטיים. אם יש לך את סט הכללים המתמטיים הזה, אתה יכול להוכיח שמ-31 אי אפשר להגיע ל-30. בשום צורה. למה? כי למשל, אם אתה מתחיל ב-31, אף פעם לא תהיה מילה שמתחלקת ב-10. אפשר להראות מהכללים שלא תהיה מילה שמתחלקת ב-10. אתם מבינים שזה פותח אופציות אחרות לגמרי לטפל עכשיו בשאלות, בחידות, בבדיקת לגיטימיות של מילה, עכשיו אני יכול לעשות את זה בשפה מתמטית, זה הכל, תרגמתי את האותיות לספרות, זה הכל, אבל פתאום כל המשחק נהיה משחק שונה, אבל שימו לב, זה לא באמת משחק שונה, זה רק תרגום לשפה אחרת של אותו דבר, אתם רואים, זה עוד פעם דוגמה לשתי מערכות שנראות לכאורה שונות לחלוטין, הייתי מציג לכם את החידה הזאת, ואחרי זה הייתי מציג לכם את החידה בצורתה המתמטית, זה היה נראה כמו שתי יחידות שונות לגמרי. זאת אותה חידה עצמה, זה תרגום אחד לאחד. אוקיי? אבל עכשיו אני אתקדם צעד אחד הלאה. עכשיו תראו, נניח, אני חוזר לדף שלנו, עד כאן הראיתי רק מה זה נקרא תרגום, שני דברים שונים שנראים שונים, אבל בעצם יכולים להיות תרגום. עכשיו אני אראה לכם איך תרגום יכול להישבר. בואו ניקח, נניח לדוגמה, שבנינו את כל המילון של השפה הזאת. נגיד שזה מספר סופי של מילים, לא חשוב כרגע, הצלחנו לבנות את כל המילון של השפה. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לחשוב על סט אחר של כללים שייצר בדיוק את אותו מילון. נגיד שיש 10,000 מילים בשפה, אני רוצה כללים אחרים לגמרי, לא תרגום של הכללים האלה, כללים אחרים לגמרי, שיצאו מהאקסיומה האחרת לגמרי, אחת המילים, נגיד שזאת תהיה האקסיומה, לא אכפת לי, למשל, ועכשיו עם סט של כללים אחר לגמרי, אני אצור את אותן 10,000 מילים בדיוק, וכל האחרות לא יהיו חוקיות. האם דבר כזה הוא אפשרי? עקרונית כן, נכון? אין מניעה שלא. אני יכול לייצר סט של כללים, אני אפילו יכול להוכיח שיש סט כזה של כללים, אחר לגמרי, הוא לא תרגום של הסט הזה, אבל הוא ייתן את אותו אוסף של מילים. להתאמה שהופשטטר עשה, אני קורא התאמה לוקלית. מה הכוונה? כל כלל טיפוגרפי, אפשר לתרגם אותו לכלל אריתמטי. לכן אני לא צריך לעבור על כל המילים שמיוצרות בשתי מערכות הכללים האלה, אני יכול להראות, אני יכול להוכיח שזה אותו סט של מילים בדיוק, נכון? כי יש מתאם חד-חד ערכי בין הכללים. ועכשיו אני מציע לכם סט אחר לגמרי של כללים, משהו שונה לגמרי. מילה שמסתיימת ב-I, אפשר להוסיף לה שני U'ים ולהוריד M. לא משהו, משהו אחר. מתברר באופן מפתיע, שזה נותן את אותו 10,000 מילים בדיוק, ושולל את כל המילים האחרות. אותו דבר בדיוק, אבל סט אחר לגמרי של כללים. זה לא תרגום של הכללים האלה. אין קשר בין הכללים האלה לכללים ההם, למעט זה שהם שניהם נותנים את אותו סט של מילים לגיטימיות בשפה. בדיוק אותו דבר. אז הדקדוק של השפה, עכשיו אם הייתי נותן לכם רק את אוסף המילים, לא את כללי הדקדוק, אפשר להגיד שהדקדוק הוא זה, ואפשר להגיד שהדקדוק הוא זה, נכון? אין דרך לדעת מי זה הדקדוק הנכון. אבל זאת מה שאני קורא התאמה גלובלית, לא התאמה לוקלית. אין, אני לא יכול להראות, להוכיח שהמילים הן זהות בשתי המערכות הכללים האלה, כי אין קשר בין מערכות הכללים האלה. מה שאני יכול לכל היותר לעשות, זה לייצר את כל המילון עם זה, לייצר את כל המילון עם זה, ולהיווכח האם יש זהות בין המילונים. דה פקטו. ואני לא יכול להוכיח מראש ששני המילונים יהיו זהים, כי אין קשר בין מערכות הכללים. זה התכונה של מערכת גלובלית. עכשיו תחשבו על מערכת גלובלית שנותנת לכם את אותן 10,000 מילים חוץ מאחת. אם ההתאמה היא התאמה לוקלית, זה לא יכול לקרות, נכון? אם על כל כלל משלושת הכללים הטיפוגרפיים, אני מתרגם אותו לכלל שהוא שקול לו לגמרי במישור האריתמטי, אין ספק שהמילון יהיה זהה לחלוטין. כל מה שאתה מייצר עם זה, אתה מייצר גם עם זה, זה שקול לגמרי, נכון? זה ברור. אבל כשההתאמה היא התאמה גלובלית, יכול להיות, אין שום בעיה באופן עקרוני, כמו שיכולתי לייצר סט של כללים שייתן את אותן 10,000 מילים, למרות שהכללים אחרים לגמרי, אני יכול לייצר סט של 10,000, של סט של כללים, שייתן 9,998 מילים ושתיים אחרות, או שתיים לא ייתן בכלל. זאת אומרת, הוא יהיה שונה מהמילון המקורי בשתי מילים בלבד, או בחמש מילים, או יוסיף עוד שלוש מילים, אבל יהיו נקודות מסוימות שבהן תיפגע ההתאמה בין הכללים של הופשטטר לכללים שאני מציע. אתם מבינים שאם ההתאמה היא לוקלית זה בלתי אפשרי, אבל אם ההתאמה היא גלובלית זה כן אפשרי. אם ההתאמה היא גלובלית, אז יכול להיות שההתאמה היא כמעט מלאה, אבל לא לגמרי. כי במקום אחר זה רק מקרה, זה שיש פה מתאם, אוקיי? מה בעצם הטענה שלי? הטענה שלי, ושהיחס בין הנגלה לבין הנסתר, הוא לא התאמה לוקלית, אלא התאמה גלובלית, או בין המיסטי, אז הוא, אני לא מדבר על קבלה, קבלה זה הדוגמה שתמיד מלווה אותנו, אבל מדבר על מיסטיקה בכלל. הטענה זה שאם ישנה מערכת מיסטית מלאה, שלמה, שנותנת הסבר מלא לעובדות שבהן היא עוסקת, היחס בינה לבין ההסבר הנגלה יכול להיות אחד משתיים. או שזה פשוט תרגום, וכנראה תרגום לוקלי, או שיש פה יחס גלובלי ביניהם, ואז זה באמת לא תרגום. זה הסבר אחר. ואז גם יכול להיות, ואפילו סביר, שיהיו נקודות שבהם המתאם יישבר. כי מה הסיכוי שמערכת כללים אחרת מתאימה לגמרי למערכת הזאת, למרות שאין שום קשר ביניהם? סיכוי סביר שיש איזשהו מתאם, אתה מצליח להגיע למתאם אולי טוב, אבל יהיו נקודות שבהם זה יישבר. מה אני רוצה לומר? זה לומר, בוא נסתכל על, על הקבלה, או על התיאולוגיה והמדע. בסדר? נגיד שלכל אירוע בעולם אני יכול להציע הסבר מדעי, יכול להציע הסבר תיאולוגי. אבל אם אני רוצה, אם אני ארצה לעשות התאמה לוקלית, אני בעצם ארצה לומר שיש מתאם במישור התיאולוגי לחוק הגרביטציה של ניוטון. כן, החסד שבהוד מושך את הנצח שבתפארת, בעוצמה שפרופורציונית ל, לא יודע מה, לקרן הבריאה של, לא יודע מה, לתרגמו את כל המילים של ניוטון לקבלית מדוברת, אוקיי? אז בעצם אתם אומרים שמדובר פה בתרגום לשפה שונה. ואז כמובן, כל מה שיהיה לו הסבר מדעי, יהיה לו הסבר תיאולוגי ולהפך. המתאם יהיה מושלם, כי זה רק שפה שונה לתאר את אותו דבר. אבל אם אני טוען שיש התאמה גלובלית, לא התאמה לוקלית, מה זאת אומרת? סט הכללים של התיאולוגיה ייתן התנהלות כללית בעולם דומה לסט הכללים המדעי. בגדול זה ייראה דומה. אבל יהיו מקומות שבהם זה לא יתאים. מה זה אומר? זה בעצם אומר שהתיאולוגיה היא לא תרגום של המדע. זה באמת הסבר אחר. רק באופן מפתיע או לא מפתיע, או אולי הקדוש ברוך הוא קבע איזה מראש, לא משנה, אבל יש התאמה בתופעות. זאת אומרת, ההתאמה היא לא בכללים, אני לא יכול למצוא מתאם תיאולוגי לחוק הגרביטציה. אבל אוסף התופעות שחוקי הפיזיקה מייצרים, גם חוקי התיאולוגיה מייצרים. למרות שאין קשר לוקלי, או אחד לאחד של חוק פיזיקלי מול חוק תיאולוגי. זאת אומרת, חוקים אחרת לגמרי. אבל המילים בשפה, כן, אצל אושטטר זה המילים בשפה, אצלנו זה האירועים בעולם. האירועים בעולם יכולים להיות מוסברים במערכת הכללים התיאולוגית, ובמערכת הכללים המדעית. ובדרך כלל זה ייתן אותה תוצאה, למרות שאין זיהוי, אין תרגום. זה לא שתי שפות שונות שמתארות את אותו דבר, זאת התאמה גלובלית. ולכן יהיו מצבים שבהם זה יישבר. כי אין דרך, כמו עם, נגיד, הקדוש ברוך הוא, נגיד, תדמו את התיאולוגיה למערכת צירים קרטזית, ואת המדע למערכת צירים פולארית, אוקיי? אז זה אומר שבמערכת הצירים הפולארית יהיה משהו שאי אפשר יהיה לתאר, רק בקרטזית. נקודת X שווה ל-0 ו-Y שווה ל-0. זה גזירת הכתוב, נכון? או זה נס. אין לזה הסבר מדעי או אין לזה הסבר בנגלה, יש לזה הסבר בנסתר. מה זה אומר? זה אומר שלא נכון להסתכל על הפולארי והקרטזי כתרגומים. הם לא תרגומים של שתי שפות שונות שמתארות את אותו דבר. זה שני דברים שונים. זה לא תרגומים. יש להם מתאם, באופן מפתיע או לא מפתיע, יש להם מתאם ברוב מוחלט של הדברים המוסברים, במקרה הזה הנקודות על המישור. אבל יש נקודה שלו, או נקודות שלו. וברגע שיש נקודות שלו, אתם מבינים שלא יכול להיות שזה רק תרגום אחד של השני, זה שתי מערכות שונות. מספיק שיש נקודה אחת שבה אין מתאם, זה אומר שבעצם אי אפשר למצוא מיפוי חד-חד ערכי ועל, כן, בין הכללים האלה לכללים האלה. עובדה זה נשבר, אם היה מיפוי כזה, אז היה צריך להיות זהה לגמרי. מצד שני אני רוצה לטעון שזה כן נכון שיש פה שני הסברים שטוענים לכתר של להיות הסבר. שניהם מנסים להציע הסבר מלא לתופעה. וברוב מוחלט של המקרים זה יעבוד. לפעמים לא. כן, זה כמו שיטת התוספות, כן? קצת פחות, הם מקשים קושיין, לא, לא, זה קצת, פה זה קצת פחות, זה פה זה קצת יותר. זה משהו שצערותיו של למדן מן השורה סומרות, כשהוא קורא תירוצים כאלה של תוספות. אבל כן, לפעמים תירוצים בלבטיים, זה מתאים, אבל לא לגמרי, לפעמים לא. ההתאמה היא טובה, אבל לא מלאה. זה לא אחד או אפס, יש התאמות שהן לא רעות, אבל הן לא מלאות. אתם יודעים, אפילו תיאוריה מדעית לא באמת מצליחה להסביר את כל העובדות. היא מסבירה נפח מספיק של העובדות בשביל לשכנע אותנו שיש בה ממש. אבל יש תמיד עובדות שהן עדיין קשות, וצריך לעבוד עוד. זה לא מה שאנחנו זורקים את התיאוריה, כן, זה תומס קון. אנחנו לא זורקים את התיאוריה כל פעם שאנחנו מגלים עובדה שלא מסתדרת איתה. ממש צריך לעבוד קצת יותר, ולפעמים אנחנו חיים בעובדות שלא מסתדרות. אז גם פה אני חושב שהתמונה שאותה תיארתי קודם, שאו שההסברים הם הסברים חלקיים שמצטרפים ביחד לתת הסבר כללי, או שההסברים הם הסברים מלאים, אבל אז זה חייב להיות רק תרגום משפה לשפה, זו תמונה דיכוטומית מדי. מה שאני רוצה לטעון, זה שהיחס בין מיסטיקה לבין נגלה, או בין קבלה לבין נגלה, זה יחס של התאמה גלובלית. נגיד, המיסטיקה מציעה, הקבלה מציעה הסבר לכל פסוקי התורה, נניח, לצורך הדיון. ויש גם הסבר נגלה לכל פסוקי התורה. זה לא אומר שכל מונח או כל מילה בתורה יכולה להיות מתורגמת לשפה של הקבלה. לפעמים הקבלה תסביר את פסוק, פרק י' פסוק ב' יחד עם פרק י' ד' פסוק ת' ו', הם ישלימו אחד את השני לאיזשהו מהלך קבלי, שבנגלה אין שום קשר בין הפסוקים האלה. הנגלה בכלל מסביר אותם אחרת, אבל הנגלה מציע הסבר לכל הפסוקים, וגם הנסתר מציע הסבר לכל הפסוקים. אבל אין מיפוי בין ההסברים. הכל מסתדר לפי זה, והכל מסתדר לפי זה, אבל אין מיפוי. עכשיו, ברגע שההתאמה היא גלובלית, זה גם מובן למה יש גזרות הכתוב. כי התאמה גלובלית יכולה גם להישבר, יש דפקטים טופולוגיים. ישנם מצבים שבהם לא נמצא הסבר של נגלה, יש רק הסבר של נסתר. זה העדות הכי גדולה לזה, שהמתאם הוא לא מתאם לוקלי. עכשיו, לפעמים יש תרגום, כן, אברהם ושרה, חומר וצורה מול חסד ודין, אז זה בערך תרגום, גם כן, תרגום קצת מוגזר, אבל כל זה תרגום, אבל זה בערך תרגום, אבל זה חלקי. אין מתאם לוקלי, כן, אחד חד ערכי ועל, בין הכללים של הנגלה לכללים של הנסתר. המתאם הוא מתאם לא על הכללים הדקדוקיים שיוצרים את המילים, אלא המתאם הוא במילים. זאת אומרת, אוסף האירועים שיקרו בעולם, יכולים להיות מוסברים על ידי הנסתר וגם על ידי הנגלה. המילים שנוצרות על ידי הכללים, הן זהות בשתי מערכות הכללים. המילים זה האירועים. אבל הכללים עצמם אין מיפוי ביניהם. אני חושב שזה המודל היותר נכון לתאר את היחס בין מיסטיקה לבין נגלה, בין קבלה לבין נגלה. התאמה גלובלית עם פגמים טופולוגיים, עם נקודות שבהם ההתאמה נשברת. וזה מה שאני בעצם רוצה לטעון, שבאמת המיסטיקה מתיימרת להציע הסבר שונה לתופעות. זה לא תרגום של ההסבר לשפה אחרת, זה הסבר שונה, אחר, אוקיי? והנגלה מציע הסבר אחר, זה הסברים אחרים, זה לא תרגום של אותו הסבר, ולכן הטענה המיסטית, בעצם נזכרתי קודם, האם זה משל או לא משל, הטענה המיסטית היא לא, יש כוחות רוחניים, והם עומדים מאחורי האירועים שקורים פה בעולם. והפיזיקה תסביר את זה עם הכוחות הפיזיקליים, שעומדים מאחורי האירועים שקורים בעולם. אומר אמר חדה, אומר אמר חדה ולא פליגה. זה מתאר את האירועים בעולם, וזה מתאר את האירועים בעולם. זה התאמה גלובלית, כאשר במקומות מסוימים זה יישבר, כי לא יכול להיות שזה יעשה את העבודה בצורה הרמטית, זה כנראה בלתי אפשרי. במקומות מסוימים זה נשבר. טוב, זה פחות או יותר התמונה שרציתי להגיע אליה, עד כאן. מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז...
נחי, אז מה זה תנאי מספיק?
אני אומר, ההסבר הקבלי מציע, נגיד, תנאי מספיק להתרחשות. גם ההסבר המדעי מציע תנאי מספיק להתרחשות. ובדרך כלל, התנאים הקבליים יתרחשו כאשר מתרחשים התנאים של הנגלה. אבל זה לא שזה אותם תנאים בשפה שונה, זה פשוט קורה. יש מיתם, אתם יודעים מה, אולי בפעם הבאה אני אביא דוגמה משעשעת של ריימונד סמוליאן על מתאמים כאלה. אני אולי אזכיר את זה בפעם הבאה. אבל הטענה היא שהנסיבות של הנגלה שגרמו להתרחשות, והנסיבות של הנסתר שגרמו להתרחשות, פשוט כנראה קרו במקביל, אבל זה עדיין שתי נסיבות שונות. ולכן לפעמים זה יקרה בלי זה, או להפך, ההתאמה תישבר. זה לא תיאור בשפות שונות של אותו סט של נסיבות. אלה נסיבות שונות, זה תיאורים של דברים שונים. זאת בעצם הטענה. וכל אחד מהם הוא תנאי מספיק. אני באמת חושב שאני צריך עוד את התוספת ההיא, אני אסביר את התוספת ההיא בפעם הבאה. עוד שאלה או הערה? אוקיי, נעצור כאן. להתראות.
תודה רבה.